הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש.
היי, אנחנו בעוד פרק של הפודקאסט היחידה. אני עורכת דין מירי יעקב גביש. הפודקאסט הזה מוקדש לחיילים ולמתגייסים, להורים שלהם, למשפחות שלהם, לכל מה שרציתם לדעת על השירות הצבאי. אם יש לכם איזשהו קושי מול המערכת, קושי בירוקרטי או אחר, אנחנו פה כדי לעזור לכם וכדי לתת לכם את הידע בשביל להתמודד עם המערכת הזאת. פודקאסט היחידה. בואו נתחיל. תודה שהצטרפתם אלינו לפרק נוסף של פודקאסט היחידה. אנחנו ממשיכות היום את הפרק המיוחד של פודקאסט היחידה, פרק של נשים לוחמות. והיום אני נמצאת עם רפ"ק שפרה בוכריס ממג"ב.
שלום, שלום.
תודה שהגעת.
באהבה.
ממש כבוד גדול עבורי לראיין אותך. אני מניחה שיש לא מעט מהצופים מאזינים שיצא להם להכיר אותך, לשמוע את הסיפור שלך. אני כן אשמח שתספרי ככה בקצרה קצת עלייך, על התא המשפחתי הגדול והמיוחד שלך, ואיפה זה באמת פגש אותך השביעי באוקטובר.
טוב, זה ארוך.
כן, יש לך 10 ילדים, אני מבינה.
נכון.
והקריירה שלך במג"ב התחילה עוד מהסדיר.
כן. אני התגייסתי לסדיר ב-97. אני מאמינה שאם יש פה בני נוער ששומעים אותנו, זה שנה שהם עדיין לא היו בתכנון. אבל התגייסתי לסדיר ב-97, אפשר לעשות חשבון ולהבין בת כמה אני. התגייסתי ללוחמות מג"ב, זה היה אז חדשני ודי מיוחד, כי בגדול אני רציתי את הכי קרבי שיש לבנות, אמרתי לעצמי, אם כבר אז כבר. גדלתי בבית אל, אבא שלי היה צנחן, זה היה משהו שהוא מאוד ככה, אהבת הארץ ולוחמה, זה היה משהו שהוא מאוד ככה, גדלתי עליו, ציונות, שליחות, והיה ברור לי שאם אני הולכת לצבא, אז ללוחמה, וזה היה בחיתוליו. ובעצם, מאז אני במג"ב, זאת אומרת, מ-97 עד 99, אז עוד לא היה דין אישה כדין גבר, היינו עושות שנתיים, וככה כל דבר היה להילחם, לצאת למקים להילחם, לצאת לקצינים להילחם, בעד 12, רצינו בעד 1, וכו' וכו'. כל דבר היה עוד איזה משוכה שצריך לעבור. כל הזמן...
כי בזמנו גם לא היו כמעט תפקידים לנשים לוחמות. זה כאילו זה היה מג"ב?
זה היה מאוד...
לא היה כמעט אופציות.
בדיוק. היה הרבה פחות אופציות, ובעצם כל איזושהי מדרגה שרציתי לעבור, היינו צריכות להילחם, אם זה להילחם יחד כלוחמות, להוכיח את עצמנו, ואם זה בפן האישי אינדיבידואלי. כל משימה, מבחינתי כל דבר היה, אם עכשיו טעית בסימן של לוחמות זה לא מתאים, אם עשית משהו טוב זה למרות שאת כזה. החיל מאוד אפשר ומאוד פתח ומאוד פרגן, אבל בסוף זה לא רק החיל כחיל, אלא גם בסוף מי שלוחם לצידי, מי שנמצא מעליי, מי שרואה אותי ברחוב, וזה בסוף, אני חושבת שכל הנשים באשר הן, באיזשהו מקום צריכות להוכיח את עצמם, ושוב, אני לא איזה מישהי שאומרת, נשים וגברים זה אותו דבר. אני לא חושבת שאנחנו אותו דבר בכלל. אני חושבת שנשים שונות מגברים, וזה טוב שכך. אחרת לא היו ילדים בעולם, והעולם היה נכחד, כי אם הם היו צריכים ללדת. אבל בגדול, כל אחד והיכולות שלו, כל אחד והאומץ שלו, כל אחד והמוטיבציה שלו, וזה לגמרי לא מגדרי, זה משהו שהוא בעיניי.
כל אחד והחוזקות שלו והכישורים, גם הטבעיים.
לגמרי.
אבל בעצם היית צריכה להוכיח את עצמך הרבה יותר, כי בתור אישה בתפקיד לוחם, שזה סביבה גברית, וכל דבר את צריכה לעשות הרבה יותר טוב.
בדיוק. היום זה כבר קצת יותר מובן, והדרך כבר קצת יותר פשוטה, אבל עדיין יהיו את האנשים שירימו גבה ויגידו למה לך. אני אומרת גם לבנות שלי וגם לבנים שלי וגם למי שמתייעץ איתי לגבי גיוס. אם את יכולה או אתה יכול להיות לוחם, חסר לוחמים במדינת ישראל, אז תהיה לוחם. אם אתה יכול או רוצה לתרום בדרך אחרת, מעולה. אבל לוחמים זה משהו שהוא חסר, גם מבחינת הצורך הצבאי, וגם מבחינת היכולות. המימוש העצמי, החוויה הארץ ישראלית, החיבור בתוך המדינה, האחדות, החיבור בין כל מיני סוגי מגזרים. אני חושבת שזה חשוב מכל כך הרבה בחינות.
וגם המקום של לוחמות נשים, כמובן שהיום המצב הוא הרבה יותר שונה ממה שהיה כשאת התחלת, נכון. עדיין יש לנו דרך לעשות בתור נשים בצבא ובגופים ביטחוניים.
לגמרי.
ואני חושבת שגם רק מהסיבה הזאת צריך גם יותר נשים לוחמות.
לגמרי, אני חושבת שבסוף צריך איזון. בגדול צריך לוחמים, נקודה. לוחמים ולוחמות. צוותים צריכים להיות מאוזנים בעיניי. יש נגיד צוותים שהם רק של גברים, או צוותים שהם רק של נשים, וזה גם בסדר. אבל בסוף אני חושבת שהאיזון בין הצוותים יכול ברגעי אמת לעתים להיות דווקא המנצח, ולאו דווקא הפן הסובך יותר או המורכב יותר. בסוף צריך לסמוך אחד על השני. וזה משהו שבאמת קורה רק ב... היא קוראת לזה שדה הקרב, אבל זה יכול להיות בכל אירוע.
כן, רק בזמן אמת בעצם. כן. היו לאורך הדרך תגובות, תיארות שנתקלת בהם מגברים של התשעה, מה את עושה פה?
ברור. שוב, מבחינת החיל, כחיל, זה חיל שמאוד מקדם ופותח ונותן אפשרויות. אבל בסוף, ברור ש... אני באה מהמגזר הדתי, אז אני מקבלת שאלות, האם זה מפריע לך לדעת, אני באה כאישה, למה לך? זה כל מיני המצאות של תזדקי על הרחם שלך, וכל מיני כאלה, אני הדוגמה שאני לא צריכה להזדקות. היום אולי כן, אבל...
היום כן.
אבל בסוף, יש המון המון המון, נקרא לזה סטיגמות, נקרא לזה הרגלים, אפשר גם לקרוא לזה... לא יודעת, משהו מימים ימימה של האישה הייתה בבית עם הילדים, והגבר היה יוצא לצעוד, וזה משהו שנתקע לנו, מאז.
כן.
ואין סיבה שזה לא ישתנה.
היחידה, עורכת הדין מירי יעקב גביש, עם כל מה שצריך לדעת כשעולים על מדים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
דיברנו מקודם על להוכיח את עצמך, אז בכלל, איך עם כל השירות האינטנסיבי הזה, עם כל האתגרים הלא פשוטים, גם פיזי וגם מנטלי, מגדלים 10 ילדים?
אז בשנת 2000 התחתנתי, ובערך חודש אחרי שהתחתנתי נכנסתי להיריון, והאמת שחמישה חודשים ראשונים לא עדכנתי אף אחד, וכל עוד האפוד עלה, הכל היה בסדר, ו... לי באופן אישי הרגשתי אחלה מבחינת ההיריון, הרגשתי בסדר גמור, לא הרגשתי שזה משהו שמגביל אותי באיזשהו אופן. אני יכולה להגיד שכשחירות הבכורה שלי נולדה, אז פתאום הבנתי איך מביאים ילד אחד לעולם, כאילו היא מילאה את כל עולמי ברמה כזאת שלא הבנתי איך אפשר לחלק את האהבה הזאת בעוד, אבל גיליתי ש... שלא רק שאפשר, זה פשוט מוכפל. האהבה מוכפלת, ומבחינתי הסיפור הוא יותר הג'ינגול בבית בין הילדים אל מול העבודה. זאת אומרת, בסוף, החלוקת קשב שלי צריכה להיות בבית לוודא שאני לא מפספסת אף ילד, וכמובן אל מול העבודה, שאני לא טועה או... בסופו של דבר משלמים מחירים, זה אין ספק. ברור לי שהילדים שלי משלמים מחירים, ברור שאני כמפקדת, כשבחרתי בסוג של קריירה צבאית, אני קוראת לזה קריירה, אבל זה שירות מבחינתי.
כן.
שילמתי גם מחירים של, של, של דרגה, או של... כי בחרתי, א', לגור בחור, בנגב, חור יפה וטוב ונחמד, אבל חור, ובחרתי להיות אמא מעורבת לילדים שלי. יכולתי לא לבחור את זה ולא לבחור את זה, ולהתקדם בדרכים אחרות, אבל כן... בסופו של דבר, הבחירות שלי גרמו לי לשלם מחירים.
כן, אז בעצם כאילו שילמת מחיר, כמו שאת אומרת, בקידום שלך, שהוא התעכב.
כן, שילמתי מחיר בקידום שלי, בצורה מודעת לגמרי, כי בסוף היה לי חשוב להיות האמא שאני.
כן, שאת היית אומרת למעשה מבחינת הילדים שלך, את הדמות היותר דומיננטית בבית?
שאלה מצוינת, השייך יכול להגיד אחרת.
כבר מהמילה שייך כבר.
השייך המכונה הגאון. אנחנו שנינו אנשים מאוד דומיננטיים בבית. יש תקופות שאני נמצאת פחות בבית, אם זה בתקופות לחימה או דברים כאלה ואחרים, אבל אני חושבת שאני, גם הדוגמה האישית, אני חושבת שאני מספיק משמעותית לילדים, לפעמים צריך את הכמה דקות האלה ביום. זה נשמע קלישאתי אולי באיזשהו אופן, אבל אני מרגישה, זה כאילו סודות כאלה של לוותר על הדברים הפחות חשובים ולהתייחס לדברים היותר חשובים. אני בטוחה שאני לא עושה את זה ב-100%, כן? זה לא שאני אומרת עכשיו, אני האימא המושלמת, אז לא. אני טועה ואני מפספסת והילדים שלי נפגעים לפעמים כשאני בטלפון, כשזה לא דחוף, או כשאני באה מאוחר, כשזה לא קריטי. אז הם משלמים מחירים גם על השיקולים שלי שהם לאו דווקא שיקולי אמא נלחמת במחבלים, כן. בסדר? זה לא...
אבל מצד שני, הם מקבלים דוגמה אישית מאוד מאוד טובה. על החריצות, על המחויבות שלך.
זה מחפה.
כן?
אני חושבת שכן, אני חושבת שזה מחפה, אבל ברור לי שכן יש מקום לשיפור, כאילו לדעת. לעשות את האיזונים הנכונים ולא לפספס. לא יודעת מי מאזין, אם אמאות מאזינות אז תסלחו לעצמכם, ואם ילדים מאזינים אז תסלחו לאמאות שלכם. בסוף זה בהכל. זה יכול להיות מישהי שהיא עכשיו עובדת בתקשורת, והיא מגיעה מאוחר, ויכול להיות מישהי שהיא... לי אני חושב דווקא יותר קל. כי בסוף אני על מדהים, אני משרת את המדינה. ולכן קל יותר
כן.
לתת את התירוץ של אני...
כן.
אבל בסוף גם לי יש את השיקולי דעת שלי, ואני צריכה למצוא את ה... בין הטיפות הנכון.
היחידה, עורכת הדין מירי יעקב גביש עם כל מה שצריך לדעת כשעולים על מדים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
ואם מדברים על שירות המדינה, באמת איפה תפסה אותך השבת השחורה?
השבת. שמחת תורה. ישנתי בבית, בשבע ושש דקות קיבלתי טלפון שהוא מולטיקול, שהוא בעצם מקפיץ את כל מג"ב דרום. וקפצנו כלל הסגל, הסגל של היחידה, היחידה שלי, התפקיד שלה זה סיירות דרום, זה ביטחון שוטף בעיר באר שבע. זאת אומרת, ברגע של הפקודה הזאת, של ירי תלול מסלול וחדירת מחבלים, אין לנו איזושהי משימה מוגדרת. זאת אומרת, יש יחידות שיש להם משימה מוגדרת, לרוץ לחסימות מסוימות, לרוץ לסיורי ציר מסוימים.
כן.
במקרה שלי לא הייתה לי משימה מוגדרת.
פשוט להגיע כמה שיותר מהר.
כן, גם לא ידענו כל כך לאן, ולא ידענו כל כך מה קורה גם.
מתי התמונה התחילה להתבהר? עבר לא מעט זמן.
כן, עבר. תוך כדי זה שאני עולה על מדים, מפקצית שלי, שהיא תושבת אופקים, התקשרת אליי להגיד לי שהבן זוג שלה נפגע בירי, ואז אני אומרת לעצמי, אופקים, ירי, מחבל באופקים, עוד אני אומרת לעצמי מחבל, בבודד. ואני אומרת לעצמי, אירוע חריג, ואני מעירה את הגאון, אני אומרת לו, אמיתי, קופצת, יש אירוע חריג. הוא אחר כך בדיעבד גם אמר לי שאמרתי לו אופקים, כי אני לא זוכרת מה אמרתי לו, אבל אנחנו נוסעים לבאר שבע, אנחנו חוברים בתוך העיר באר שבע, ומתחילים לרוץ בין זירות נפילה. כאילו לאט לאט נפלו הסימונים במהלך אותו יום. נפילות במקום אורבני, כנראה שיש המון המון טילים, ובצורה מאוד מאוד מסיבית, ואנחנו לא מספיקים להתחמש. כל מיני דברים ש... נופלים הסימונים, בעצם מה שהביא אותנו, את הסגל שלי ואותי לכיוון רעים, זה איזשהו קצין שדיווח שהוא צריך חילוץ. ואני זוכרת שבדקתי כמה זמן ייקח לי להגיע אליו, ביקשתי ממנו שישלח לי מיקום, כמו שאני מבקשת מהילדים, אז אמרתי לו שישלח מיקום, וראיתי שזה 50 דקות. ואני זוכרת שהסגן שלי אמר לי, שיף, בואי ניסע אליו. ואמרתי לו, תקשיב, זה 50 דקות. בטוח שיגיעו אליו לפנינו, כאילו לא היה לי ספק.
כן, אף אחד לא חשב ש...
לא היה לי ספק שיגיעו אליו לפנינו, ואז אמרתי לו, אתה יודע מה, אבל קורה שם משהו. אמרתי לעצמי, אופקים, רעים, זה קרוב, אולי יש שם איזה חוליה, משהו מתרחש שם, השארתי צוות בעיר באר שבע, ובעצם יצאנו לחלץ אותו, ומהחילוץ שלו, אז בעצם אנשים אומרים, היא בחרה לצאת לך, לא... לא בחרתי.
פשוט כך יצא.
המשימה בחרה אותי. אני הגעתי, חילצנו אותו בסופו של דבר, יחד עם עוד צוותים נוספים, והגענו לתחנת הדלק שם של הורים. ניגש אליי איזה אזרח, עם טלטלים ארוכים כאלה, ובגדי מסיבה, ואמר לי, חברה שלי פה, הראה לי מיקום בטלפון, הוא אומר לי, אנחנו אלפי אנשים שברחנו ממסיבה. הייתי בטוחה שהוא...
שהוא מגזים.
שהוא מגזים, מה זה אלפי אנשים? אני אומרת לו, מסיבת טבע? הוא אומר לי, מסיבה, אבל מסודרת. עם... לא היה לי מושג על המסיבה, לא, לא, כלום, כלום, כלום. ואז בעצם מאותו הרגע שהוא אמר לי את זה, אז התחלנו איזושהי סגה כזאת של חילוצים. עד היום אני לא יודעת אם חילצנו את החברה הזאת או לא. כי בעצם התחלנו לנסוע, הוא מראה לי, הוא הראה לי במיקום, אנחנו היינו באורים, זה היה בין אורים לרעים החברה. פשוט התחלנו לנסוע לכיוון, זה ממש כביש יחסית קצר, התחלנו לנסוע, ואז ראינו אנשים רצים בשדות, התחלנו לשמוע גם ירי, לא רק ירי תלול מסלול, גם ירי נקל, ירי של נשק קל, ופשוט התחלנו להיכנס לשטח ולאסוף אנשים, בגלל שלא היה לנו מקום ברכב, אז... הלכנו וחזרנו, הלכנו וחזרנו.
אתם וחזרתם. כשאני דיברתי איתך קודם, את די גימדת את החלק שלך באירוע. אני לא גיבורה, אנשים אחרים לא יסכימו עם האמירה הזאת, כי בכל זאת נכון, מצד אחד את עושה את תפקידך, כי את קצינה במגב, ומצד שני זה עדיין לא מובן מאליו, ללכת ולהיכנס פנימה שוב ושוב ושוב ושוב, כשיש 10 ילדים בבית, ומה עובר בראש ברגלים האלה? מה...
זה נשמע נורא אולי פלצני מה שאני אגיד, אבל באמת מה שעבר לי בראש, זה שזאת זכות, שבשביל זה התגייסתי, שבשביל זה אני מיומנת. אמרתי לך שאני לא גיבורה, כי באמת לא היה בי פחד. החזיקת אותי האמונה שהכל יהיה בסדר, והיה לי ברור שזה מה שאני צריכה לעשות. בדיעבד, יש לי כל מיני דברים שאני חושבת שאולי הייתי צריכה לעשות אחרת, סתם כל מיני דברים מבצעיים, או דברים שאני חושבת שהייתי צריכה אולי לתקן, אבל אני חושבת שבסוף, זה היה התפקיד שלי.
והכל עושים ככה בקור רוח וב... איך?
לגמרי קור רוח.
אתה גם רגוע לא... בדרך כלל, מאוד. גם ב...
כן.
טוב, עם 10 ילדים זה צריך להיות סופר רגוע בשביל לגדל אותם.
אני בן אדם רגוע בגדול, לא מזיז לי כלום. כן הרגשתי עצב תוך כדי, כשראיתי את כל מה שעשו לנו שם, כשנחשפנו ונחשפנו כל פעם.
למראות קשים, כן.
גם תסכול מאוד גדול, כי וואו, כאילו את רואה עוד גופות ועוד גופות ועוד גופות, ובני נוער, וזה משהו ש... אני יכולה להגיד בכנות שהוא קצת מכעיס באיזשהו אופן, הוא יותר מתסכל ממכעיס, וזה גם עצוב.
כן, סוג של חוסר אונים כזה, שאי אפשר להגיע לכולם.
כן, זה משהו שמאוד...
ויחד עם זאת הכוחות בשטח, גם של צהל וגם של המשטרה, החמו בגבורה.
לגמרי, לכן אני אומרת, היו אנשים שהגיעו לשם על אזרחי, אנשים אזרחים שגייסו את עצמם, זה משהו שבעיניי, עם ישראל בתפארתו באמת, זה גמרי. משהו שהוא לא קיים בשום מקום אחר. לא נראה לי שאם איזה כפר, אני יודעת מה, בדרום צרפת היה חוטף איזה טבח, לא נראה לי שחבר'ה מכפר בצפון צרפת היו יוצאים מהבית כדי לעזור הפוך, הם היו... ופה זה קרה, ואלה הגיבורים האמיתיים, האזרחים, ואלה שפשוט גייסו את עצמם ובאו, וראיתי אותם. ראיתי שם איזה מילואים ניקית אחת שגייסה את עצמם ונסעה לבד עם ג'יפ, והייתה איתנו בחילוצים, וראיתי שם איזה אזרח עם רכב אזרחי, שפשוט נכנס ויצא, נכנס ויצא וחילץ אנשים, ובאמת, היו שם באמת כמויות של אנשים שהם, וואו, שהם הבינו את גודל השעה.
כן. ואני מבינה גם שהיו אנשים שוויתרו בשביל אנשים אחרים על המקום שלהם ברכב, בחילוץ, שמישהו אחר ינצל.
לגמרי, לגמרי, שזה גם משהו ש... ברוך הסמבץ שלי, זה שהיה איתי ברכב, הוא הפנה את תשומת ליבי. תדמייני רגע את הסיטואציה שיש ירי, שומעים כל הזמן ירי, ואנחנו מגיעים כביכול לרכב המלאך המושיע, ומתחילים לעלות, והם עולים מעבר למותר, כאילו אחד על השני, רכב קטן כזה, ואין מקום לכולם. ואז אומר לי, את שמה לב, ואני מסתכלת אחורה, ואני רואה שהם מבטרים אחד לשני. וזה מדהים, זה מדהים, זה עוד עם ישראל בתפארתו. כאילו אני חושבת שאנחנו... יכולים להיות גאים שאנחנו חלק מהעם המדהים הזה.
היחידה, עורכת הדין מירי יעקב גביש עם כל מה שצריך לדעת כשעולים על מדים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
אני נתקלת הרבה פעמים בצעירים שלפני גיוס, בין אם זה בנים, בנות, שמביאים הרבה מוטיבציה להתגייס ליחידה קרבית כזו או אחרת, והרבה פעמים גם למגב. יש איזה ככה טיפ לסיום שהיית נותנת להם איזושהי עצה, אם הם מאוד רוצים להגיע ולהתקבל ליחידות מסוימות, בין אם זה מג"ב או יחידה אחרת, מה יכול לעזור להם להגיע לזה?
קודם כל להגיד שזה מה שהם רוצים. אני יודעת שיש, למגב באמת יש ביקוש מאוד, מאוד גבוה כרגע, אבל אני חושבת שכל יחידה קרבית באשר היא, וגם כל יחידה באשר היא, להתגייס לצהל זה טוב, להתגייס ללוחמה זה מעולה. תתאמנו קצת לפני זה, כדי שלא תגיעו, התאומות שלי עכשיו מתגייסות בעזרת השם בנובמבר. אמרתי להם, תתחילו לרוץ, סתם כדי שלא יהיה להם קשה בהמשך. הנה הבן שלי בגולני.
את רואה דוגמה אישית, זה לא סתם.
אני לא הבנתי מאיפה בא להם הרעיונות הטיפשיים האלה לעשות לאמא שלהם התקפות לב, אבל בגדול אני חושבת שהנוער של היום הוא נוער מדהים, שמבין את צו השעה, שרוצה לעשות דברים למען המדינה הזאת, ואני חושבת שכל אחד ומה שהוא רוצה לעשות, מה שהוא חושב שהוא יהיה בו טוב, אל מול היכולות שלו והאופי שלו, דיברה איתי איזה אמא שבוע שעבר וככה הייתי יעצה, היא אמרה, הבת שלי קצת עדינה, ואמרתי לה שהיא תחליט.
נכון, מה שהיא רוצה.
היא רוצה את זה, אז יאללה, שתרוץ על זה. אם היא עדינה או לא עדינה, זה, היא תחליט. אם היא עדינה או לא עדינה, ובסוף יש צורך לעם ישראל וחיילים וחיילות, לוחמים נכון. ולוחמות, גם במגע וגם ביחידות אחרות.
זה הפך לצערנו לצורך קיומי אפילו.
לצערנו זה צורך קיומי, זה תמיד היה רק ש...
לא ברמה כזאת.
כן, כן. היום זה מטורף, זה חירוף נפש אמיתי. אני חושבת שזה שילוב של שליחות וציונות ועוצמה, והנוער הזה הוא נוער באמת איכותי ברמות, הם חושבים יותר מהר מאיתנו, הם זוכרים יותר טוב ממני, בטוח, והם באמת באמת איכותיים. כן. אז אני אומרת, השמיים הם הגבול. בסוף יש את צורכי הצבא, ולפעמים הצבא יחליט משהו שאולי לא... זה משהו שאני נתקלת בו.
כן, זה קורה, שמשפצים במקום שלא רוצים.
כן, אז אני אומרת, תלחמו כדי להגיע לאיפה שאתם רוצים מצד אחד, מצד שני, שום דבר לא סתם, ואם הגעתם לאיזשהו תפקיד שאולי לא רציתם, יאללה, לכו אליו ותעשו אותו הכי טוב שיש. וכנראה שאם שמו אתכם שם, אז זה לא סתם.
אי אפשר לדעת לאן זה יוביל.
בדיוק.
אני ממש ממש מודה לך. תודה שהייתם איתנו בפרק נוסף של פודקאסט היחידה. אנחנו נמצאים פה כדי לעזור לכם, אתם מוזמנים לפנות אלינו, להמשיך ולעקוב ולהאזין בספוטיפיי, ביוטיוב, באתר של 103 FM, ובכל הפלטפורמות, ואם יש לכם שאלות, בקשות, צריכים איזושהי עזרה, אז אנחנו פה, אני עורכת דין מירי יעקב גביש.
היחידה בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש. הפודקאסטים של 103 FM.